לעשות כל המצוות לא תעשה, וכל העבירות והעשרות מרצון השם יתברך, רק שהסעיר הוא על ידי רצון השם יתברך, שהוא מצווה לשלחו לו, נעשה עוד מצווה ולא עבירה. וכך פרשו רזל בפרקת רב לזר, והיים ברמב"ן פרשת החרימות, שאנו נותנים חלק לעזאזל שהוא הרע מצד מה שהשם יתברך ציווה לתת לו, ונמצא עבירה מצווה. בעצם אני מסכם את הדבר המרכזי שאמרנו, שבתהליך התשובה שעליו רבי צדוק מדבר, ואני אומר שוב לפי ההבנה שאני הצעתי כאן בפעם הקודמת, אז תהליך התשובה זה שבו אדם שב אל השם, תהליך התשובה הגדול, וזה עיקר התשובה, זה שאדם שב אל השם. כשאדם שב אל השם פירושו של דבר שאדם מבין ומפנים שאישיותו, ישותו, מחשבותיו, רצונותיו וכל זה לא קיים ליד רצון השם, שבעצם הוא מבין שכל מטרתי בטל רצונו מפני רצונך, או עשה, סליחה, בטל רצונך מפני רצונו, או עשה רצונך כרצונו, כן? שתגיע למצב הזה שבו כל הוויתך וכל שאיפותיך בעולם זה לעשות רצונו יתברך. ממילא אם אתה מגיע לאותה נקודה ואתה בעצם מבטל את אישיותך ואתה הופך להיות אישיות שכל כולה בטלה להשם, אז מנקודת המבט הזאת אתה בעצם מצטרף, אם תרצה, לעולם הידיעה, לעולם הידיעה האלוקי, לא לעולם הידיעה האנושי, לעולם הידיעה האלוקי, ששם בעולם הידיעה האלוקי אין בחירה חופשית, וכל מה שאדם עושה ממילא מנקודת החיבור הזאת, כל מה שעשית הוא רצון השם יתברך. וזאת נקודת המבט שבעצם היא אפשרית רק כשאתה מרוקן את נקודת המבט שלך, או מעיין באלף את נקודת המבט שלך ליד המציאות האלוקית. זה תכלית התשובה, זה בעצם התשובה הגבוהה ביותר שאדם יכול להגיע אליה, זה שהוא שב אל השם בצורה מלאה. רעיון התשובה הוא לשוב אל השם. רעיון התשובה הוא לא לתקן חטא. תיקון החטא הוא כבר, הוא עוסק בפרטים. מה שכאן רבי צדוק מדבר, הוא אומר לך, תעזוב את הפרטים. הוא אומר לך ללכת על העיקרון, והעיקרון הוא, כמה פעמים שאלתי בהזדמנויות אחרות, אני חושב שגם שמעתם את השאלה לא פעם ולא פעם, שאלנו למה הלכות תשובה נמצאים בתוך ספר המדע. לכאורה התשובה, הלכות תשובה צריכים להיות, לא יודע איפה, צריכים למצוא איזה ספר אחר שיתאים לו להיות שם, כן? הלכות תשובה זה תיקון חטאים, תיקון חטאים, לא יודע מה, אולי בהלכות תעניות, חלק מהלכות תעניות שיש שם. למה זה בספר המדע? כי כל רעיונו של ספר המדע זה דע את אלוקי אביך. דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים. דע את אלוקי אביך, זה ספר המדע. ורעיון התשובה הוא לשוב אל השם. לשוב לדעת השם התאורה ולשוב אליה. לשוב לאותה נקודה. הרי לא בכדי מן הדברים הנשגבים ביותר שיש בדברי הרמב״ם על מידת הדבקות שאדם צריך להידבק בהשם וכו', איפה נמצאים הדברים המשמעותיים ביותר של הרמב״ם בעניין הזה? אז יש קצת ביחוד יסודי התורה, אבל הדברים היותר משמעותיים בעניין הזה יש בדברי הרמב״ם בלכות תשובה, בעיקר בפרק העשירי בלכות תשובה. שם תראו שהרמב״ם מעפיל לפסגות כמו שבסוף המורה הוא מעפיל אותם פסגות. ולכן בעצם המצב הזה שאדם מגיע לידיעה, תהליך התשובה עיקרו זה להבין ולהתקרב מחדש אל השם, לשוב אל השם, לשוב אל ידיעת השם. באותו רגע שבה אדם שב אל השם בצורה המלאה, לדעת את השם, פירושו דבר, לדעת שבאמת אין עוד מלבדו. ואז כל הישות האנושית וכל ההוויה האנושית בעצם מאבדות את משמעותה. ומנקודת המבט ההיא שבו כל זדונותיו להיות זכויות. זה מה שאומר כאן רבי צדוק. ובהקשר זה, זו הנקודה שהוא מפתח כאן, שזה סוד השעיר לעזאזל. עניין השעיר לעזאזל זה עניין שעסקו בו רבים. מה זה השעיר הזה? מה זה אדם ביום הכיפורים הולך, כן? יש איסור שחוטי חוץ, נכון? ואיסור שחוטי חוץ שאסור לשחוט מחוץ למזבח, כן? ואסור לעשות שום דבר מחוץ למקדש, נכון? למקום אשר יבחר השם. וביום הכיפורים, ביום הכי קדוש, לוקחים ובעצם סוג של שחוטי חוץ, ולא סתם שחוטי חוץ. שוב נשים לב לפסוק הבא, הרי הפסוק הזה אומר ככה, בפרק שעוסק באיסור שחוטי חוץ, אתם יודעים איפה זה? נו, יודעים? ועכשיו תחרימות, נכון? בפרק הזה שעוסק באיסור שחוטי חוץ, מיד אחרי פרשת השעיר להשם ושעיר להזזל של יום הכיפורים, מיד הפרק הסמוך לזה, דבר אל אהרון ואל בניו ואל כל בני ישראל ומרת עליהם, זה הדבר אשר ציווה אדוני לאמור, איש איש מבית ישראל אשר שחט שור חסב או עז במחנה, או אשר שחט מחוץ למחנה ואל פתח או אל מועד, לא הביאו להקריב קורבן לאדוני לפני משכן אדוני, דם יחשב לאיש ההוא דם שפך ונכרת האיש ההוא מקרב עמו. למען, שימו לב אתם לפסוק הבא, והוא יהדד לנו את פרשת השעיר לעזאזל, למען אשר יביאו בני ישראל את זבחיהם אשר הם זובחים על פני השדה והביאום לאדוני אל פתח או אל מועד לכהן, וזבחו זבחי שלמים לאדוני אותם, ואני זורק מדלק, ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים אשר הם זונים אחריהם, חוקת עולם תהיה זאת להם לדורותם. אז לא לזבוח על פני השדה ולא לזבוח לסעירים אשר הם זונים אחריהם, כן? ומה שאתה עושה בעצם ביום הכיפורים זה בדיוק את מה שאתה אוסרת בפרק שאחר כך, את זה אתה עושה ביום הכיפורים. משלח את הסעיר לזה. על כך אומר הרמב"ן בפירוש התורה שלו, והנה התורה אסרה לגמרי קבלת, יש לכם פה בהערה, מי שיש לו את הספר בהערה 2, והנה התורה אסרה לגמרי קבלת אלוהותם של אלוהים אחרים וכל עבודה להם, אבל ציווה הקדוש ברוך הוא שנשלח או נשלח שעיר במדבר לשר המושל במקומות החורבן, והוא ראוי לו מפני שהוא בעלה ומאצילות כוחו של שר המדבר שהוא הזזל, יבוא חורב ושיממון, כי הוא העילה לכוכבי החרב והדמים והמלחמות והמריבות והפצעים והמכות והפירוד והחורבן, וחלקו מן האומות הוא אסף שהוא עם העם היורש החרב והמלחמות, ומן הבהמות זה השעירים והעיזים, ובחלקו עוד השדים הנקראים מזיקים. בקיצור, נשלח את השעיר לשר של כוחות הרע, ואין הכוונה בשעיר המשתלח שיהיה קורבן מאיתנו אליו חלילה, אבל שתהיה כוונתנו לעשות רצון בראינו שציוונו כך. במשל בזה, כמי שעשה סעודה לאדון וציווה אדון את האיש עושה סעודה, תן מנה לעבדי פלוני, שאין עושה הסעודה נותן כלום לעבד ההוא ולא לכבודו יעשה אמו, רק הכל נתן לאדון, ואדון נותן פרס לעבדו, ושמר זה מצוותו ועשה לכבוד האדון כל אשר ציווהו. ואומנם האדון לחמלתו על בעל הסעודה רצה שיהיו כל עבדם נהנים ממנה, אפילו העבד הממונה על הרע, כדי שיספר בשבחו ולא בגנותו של בעל הסעודה, ובנמשל שהשטן ישפר בשבח ישראל. לא משנה כרגע הפירוש המדויק, יש מקום לדקדק יותר בפירוש המדויק של הרעיון של השעיר הזה. קודם כל, הקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את העולם, זה מה שנאמר כאן, הוא ברא גם כוחות רוע, ויש להם תפקיד, לכוחות הרוע האלה יש להם תפקיד כלשהו בעולמו של הקדוש ברוך הוא. לא ברא הקדוש ברוך הוא שום דבר לחינם, כל דבר שישנו בעולמו של הקדוש ברוך הוא, כן, לתכלית בראו, למשימה מסוימת, למטרה מסוימת. עכשיו, לנו אסור לעבוד את השעירים האלה, אסור לנו לעבוד את כוחות הרוע האלה. כשאדם משלח את השעיר לעזאזל, אומר הרמב"ן, אדם, לא, אתה עושה את רצון השם, בעצם אתה נותן את זה להשם, השם רוצה שגם השטן יהיה לו איזה משהו, איזה כוח, גם זה הוא נותן, אבל אתה לא נותן לו. הנקודה המרכזית היא שבעולם האנושי השעירים האלה או העזאזל הזה זה כוחות הרוע, זה כוחות של השלילה. אדם בעולם האנושי, בעולם של בחירה, אסור לך להיות שם, כן? אבל מנקודת המבט האלוקית של הקדוש ברוך הוא, שוב בעולם הידיעה של הקדוש ברוך הוא, גם לשטן יש תפקיד חיובי בעולם, יש תפקיד כלשהו בעולם, זה לא מנקודת פירותנו, אבל אנחנו, כשאנחנו מבטלים רצוננו לפניו, ואולי דווקא ביום הכיפורים, שבו אנחנו מבטלים את כל רצוננו לפניו, ואין לנו שום רצון של עצמנו, אלא משל לעשות רצון בוראנו, אז אומר לנו הקדוש ברוך הוא, תתנו גם לשם. זה מסביר לנו במידה מסוימת, כן, שיש, ולדעתי זה של פצדוק מזכיר את זה בהקשר הזה כאן בפסקה הזאת, כדי להצדיק את נקודת המבט הזאת. הנה, גם במישור ההלכתי המעשי אנחנו, יש מצב שבו אנחנו בעצמנו מתחברים לנקודת המבט הזאת, נקודת המבט האלוקית כביכול. ביום הכיפורים גם אנחנו מתחברים לנקודת המבט האלוקית, שהיא לא נקודת המבט האנושית, כי נקודת המבט האנושית צעיר לזזל, זה על פי פרק ט' ז' בויקרא, זה עבודה זרה, זה איסור גמור, זה עבירה שלאו שלא יהיה, זה שורש כל הלאווים שבעולם. על הנקודה הזאת של שורש כל הלאווים אני רוצה להתייחס יותר בפסקה הבאה, שם זה יבוא לידי ביטוי יותר. אבל זה שורש, זה בלי שאסור. ביום הכיפורים שם האדם מגיע לעולם, יכול לצאת מן העולם שלו, מן העולם האנושי, ולהגיע לעולם של חיבור, של דבקות, של תשובה גמורה להשם, של בחיבור הזה אל עולמו של הקדוש ברוך הוא, ולצאת מעולם הבחירה לתוך עולם של ידיעה. עולם של ידיעה, כן? כל מה שברא הקדוש ברוך הוא ברמו לכבודו ברא. גם השטן הזה, גם העזאזל הזה, גם הוא חלק מן ההוויה של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לפנות אליו, ולכן גם זה הופך להיות מצווה. ונמצא העבירה מצווה. בסדר? זה בחינת השלמה לדברים ש לפסקה הזאת שכבר הקדשנו לה די, ונעבור לפסקה הבאה. מ' א', אנוכי קודם ללא יהיה לך, כי על ידי ההתבוננות הגמורה באנוכי מצד אמונה ברורה בשם יתברך שהוא מצוי, הוא ניצול מלא יהיה ונשמר מכל מיני עשרות ונזיקין. כי אמרו זל, עשה מצווה אחת, מוסרים לו מלאך אחד לשומרו. והנה מידה כנגד מידה, כל המצוות קיבלו על ידי שליח, אז נמסר מלאך לשומרו. ואנוכי ולא יהיה לך שמעו מפי הגבורה, לכך בשכר אנוכי הקדוש ברוך הוא בעצמו שומרו. ובמקום אחר אמרו, כי ממצווה נברא מלאך, ואם ממצווה נברא מלאך, מצוות אנוכי מה צריך לברא?
הקדוש ברוך הוא
כביכול. ובמצוות אנוכי נברא כביכול התגלות השגחת הקדוש ברוך הוא בעצמו במוחו ודעתו של זה. בריאה ממש יש בעין, במוח ולב, אטום להיות מצוי אצלו תמיד, על ידי התערותה כחודה של מחת מיטתה נפתח אחר כך כפתחו של אולם. יש פה בערב שבועות בהחלט הגמרא במסכת מכות אומרת, דרש רבי סמלאי, 613 מצוות נאמרו למשה מסיני, שנאמר תורה ציווה לנו משה, תורה בגימטריה תפרש יוד א', אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום ביחד תריאג, כן? זה המדרש שעליו לא יודע אם רבי סמלאי היה מודע לכך, שעל בסיס המדרש הזה תקום ספרות ענפה אדירה של מונה מצוות במשך דורות רבים, שקמו מונה מצוות ועסקו במניין המצוות כדי למצוא את התרי"ג הזה. מי שהעז לחשוב שאולי מדובר בדרשה שבא להביע רעיון ולא בא להביע מספר מדויק, כל מיני דברים כאלה, ואולי אפילו אם זאת דרשה שמביע מספר אולי היא לא מוסכמת, זה הרמב"ן בהקדמת ההשגות שלו לספר המצוות. הוא מתלבט קצת בשאלה עד כמה באמת צריכים להתייחס למדרש הזה עם כל עובי הקורה ברצינות גמורה, שלא לחרוג מהמספר תריאג. אבל הוא בעצמו נחלץ בסופו של דבר גם כן למספר הזה, וכשהוא השיג על הרמב״ם ומחק מרשימת המצוות של הרמב״ם מצוות מסוימות, כן? הוא דאג להשלים אותם באותו מספר חליפי של מצוות ולשמור על המספר תריאג. הוא עשה את זה. טוב, אז זאת נקודה אחת חשובה. אבל מה שחשוב כרגע בנקודה הזאת, שהייתי אומר ככה, יש מכל המצוות האלה שורש לכל העשים ושורש לכל הלאבים. דהיינו, כשהקדוש ברוך הוא נתן לנו את כל התורה כולה על ידי שליח, תורה ציווה לנו משה, כן? את השורש שלה הוא נתן לנו בעצמו, בכבודו בעצמו. יש שורש כל העשים ויש שורש כל הלאבים. שורש כל העשים זה אנוכי השם אלוקיך, שורש כל הלאבים זה לא יהיה לך. נבין את הדבר. אם אין מצווה, אין מצווה. זה פשוט. בשביל שתהיה מצווה, צריך שיהיה מצווה. יבוא אדם, לך תעשה כך וכך. מה פתאום? מי אתה? שתגיד לי מה לעשות. נכון? אלא מה? ברגע שאדם יש לו אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, האדם מקבל ומבין ומפנים לעומק את מצוות אנוכי, את האמונה המלאה בקודש הבריחו, ומילה הוא מבין ממנו, כן, מן המצווה הזאת זה שורש כל הפקודות של העשייה. ושורש הלא תעשה זה מי לא יהיה לך. כי מה זה לא יהיה לך? לא יהיה לך, אומר לך בעצם ש אין עוד מלבדו, שרק הקדוש ברוך הוא מצווה, ואין מצווה אחר מבלעדיו.
מה זה שורש? מה? לשורש לא תעשה לי מצוות?
כן.
זה גם אני אומר מהנוכי.
כן, אבל אני אומר עוד פעם. כן? בעצם, בכל מצוות לא תעשה, זה בעצם אם אתה עושה משהו שקדוש ברוך הוא אומר לך לא לעשות, זה בעצם עבירה עליו שלא תהיה. תחשוב על זה בעומק. אם הקדוש ברוך הוא אומר לך לא לחלל השבת ואתה חיללת השבת, אתה בעצם עברת על הלב שלא יהיה לך אלוהים אחרים. כי מה המשמעות הדבר הזה? אתה אומר לו בעצם אתה לא הבעל הבית הבלעדי. אמנם כשאתה עושה מצוות עושה, אני אומר בסדר, אני מקבל פקודות, אבל יש לי עוד מפקדים בעולם, יש לי עוד אדונים. חז"ל אומרים מי שאין לו אדון אלא הוא, לכן עבדים פטורים לקבלת העול וכו'. כן? יש אנשים שיש להם שני אדונים. אם יש לך שני אדונים, אז אני מבצע את פקודות אדון א' ומבצע את פקודות אדון ב'. נובן? כשהקדוש ברוך הוא אומר לך לא, שמור את יום השבת לקדשו, ואתה עובר על זה, אתה הולך ועושה פעולה נגד רצון השם, פירושו של דבר שאתה בעצם כביכול, כן? מציב לך מפקד אחר שייתן לך פקודות, ואתה אומר יש עוד גורמים בעולם שיכולים, זה אני לא לגמרי שר למשמעתך, כי אני גם שר למשמעות אחרות.
בדרך כלל זה
לאדם
עצמו.
עוד יותר טוב, אז אתה עושה לי אורי ואני עשיתי לי. בסדר? אבל זה לא משנה, זה עדיין אתה עובר עליו של לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. כן? זו הנקודה. ממילא שורש כל העשים נמצא באנוכי, ושורש כל הלאווים נמצא בלא יהיה לך. ולכן זה לא סתם שיש תרייג ויש שתיים שהן חורגות מהתרייג. השניים האלה שהן חורגות מהתרייג הם השורש של הכל. השורש הכללי של כל המערכת. עכשיו הוא בא ואומר לנו, וזאת הנקודה, שבאנוכי קודם ללא יהיה. כמובן. גם לוגית אנוכי קודם ללא יהיה. כי בשביל להגיע ללא יהיה, אני צריך לקבל את אנוכי. אני צריך לקבל שיש איזו ישות אחת שהיא הבוראת והיוצרת והשולטת והבלעתית. ומתוך זה אני צריך להגיד שאין עוד דבר כזה. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. לא סתם לא יהיה לך אלוהים אחרים, אלא על פניי לא יהיה לך אלוהים אחרים. ממילא, אז בקדימה הלוגית אנוכי קודם ללא יהיה. כי ברגע שיש לך אמונה אמיתית באנוכי, אז הלא יהיה הוא תוצאה טבעית. כי אם אדם עובר על לא תהיה, זה בגלל שהאנוכי שלו הוא לא אנוכי מושלם. כי ברגע שאנוכי מושלם, אנוכי האמונה בקודש הבריחו שהוא יוצר הכל, הוא פועל הכל ושולט בכל, והוא כמו שאמרנו אין עוד מלבדו, אז ברור שהלא יהיה לך את תוצאה טבעית. אם אדם מגיע ללא יהיה, זה רק בגלל שאנוכי לא מושלם, ולכן האנוכי הוא הדבר היסודי שהוא הבסיס לכל.
כן,
לא הבנתי.
אמרנו שזה שורש הלווין, זה לא תהיה, וקודם זה סור מרע ואז עושה טוב.
שאלה מצוינת אתה שואל, רק היא לא נוגעת לנקודה המרכזית שאנחנו מדברים עליה כרגע, ואני אסביר, אני אסביר את זה. גם הסור מרע ועשה טוב, שאנחנו אומרים קודם כל תסור מרע ואחר כך תעשה טוב, כן? וכולי, יותר במישור הפרקטי, במישור המעשי, אומרים לך תסור מרע, תעשה טוב וכולי. מבחינת המבט, כאן מדברים כרגע על המבט השורשי, כן? מבט השורשי, כמובן, המבט העקרוני היסודי, כן? לא שלגיד לי תסור מרע, כן? כי בשביל להגיד לסור מרע אני צריך להגדיר קודם כל שיש רע ויש טוב. מי מגדיר לי שיש רע וטוב? רק אמונה בסיסית. אתה מבין? אתה עכשיו במישור המעשי, אחרי שיש אמונה ויש מחויבות למצוות וכולי, אז אומרים לך, כן? יש, פינה פרקטית, כדאי לך לפחות לא להתלכלך. גם אם אתה לא הולך כרגע, לפחות אל תלכלך, ואל תלכלך זה יותר בשב ואל תעשה. כן? אומרים לך, תתאפק, אל תעשה שום דבר רע. בסדר? חגה אומר לך, אל תסתפק בזה שאתה לא עושה דברים רעים, כן? תעשה גם דברים טובים, גם תתקדם, גם תבנה את עצמך, כן? וזה במשורסיים, אני מדבר כרגע ביסוד היסודות, אנחנו מדברים עכשיו על האדם כעובד השם במבט הבסיסי והראשוני ביותר. כשאתה בא לסור מרע ועשה טוב, אתה כבר מדבר על אדם שכבר נמצא בתוך המערכת, ואתה עכשיו נותן לו הוראות מעשיות איך לבנות את סדר חיי, את סדר יומו, כן? אבל אנחנו מדברים כרגע להביא את האדם בכלל לתוך המערכת. מה מכניס האדם לתוך המערכת? והשורש של האדם בתוך המערכת, בתוך המערכת של להיות עבד השם, זה קודם כל להכיר בקיומו של הקדוש ברוך הוא. קודם כל זה אנוכי. זו הנקודה בסיסית. ואז הוא כותב כאן, כי אמרו במדרש תרחומה, עשה מצווה אחת מוסרים לו מלאך אחד לשומרו, והנה מידה כנגד מידה, כל המצוות קיבלו על ידי שליח, נמסר מלאך לשומרו, ואנוכי ולא יהיה שמום פי הגבורה, לכן בשכר אנוכי הקדוש ברוך הוא בעצמו שומרו. הרעיון כאן הוא כמובן שמערכת המצוות כולן, שאנחנו מסתכלים עליה במערכת קולקטיבית, כן? כל מערכת המצוות היא, יש לנו רב תעשה שין סמכי מצוות לא תעשה, כן? ויש מפרשים שונים לאורך הדורות, בעיקר מי שהדגיש את הנקודה הזאת זה המהר"ל מפראג בנתיב התורה, עומד על כך ש מערכת המצוות של רש ממחת עשים ושין סמכי לא תעשים, רש ממחת עשים זה פשוט כנגד עברי האדם, 248 מצוות עשה כנגד 248 עברי האדם, דהיינו כל מצווה כנגד עבר אחד. מה זה אומר? שאם אדם רוצה שגופו יהיה שלם, אז מצווה נגד עבר אחד, ולא תעשה זה כל לב, זה כנגד גיד אחד, שין סמכי גידים יש באדם, או כנגד שין סמכי מות השנה, שוב איזשהו מעגל שקשור גם כן לעולם שבו אדם חי. אבל הרעיון הבסיסי הוא שכל מצווה, בין אם זה עשה בין אם זה לא תעשה, אמורה ליצור איזושהי מערכת שמשמרת את האדם, כן? ובונה את האדם בזה שהוא המערכת המצוות, כן? שומר מצווה לא ידע דבר רע. אדם שומר מצוות, מקיים את המצוות, אז הוא שמור וכולי, כן? כמו שאנחנו אומרים, אם תרצו, במצוות המייצגות את החיבור האנושי הקבוע הזה, כל שם חונה השם סביב לראה וחלצם, כל מי שיש לו ציצית בבגדו ותפילין בזרועו ותפילין בראשו ומזוזה בפתחו ומילה בגופו, מובטח לו שלא יחטא. בסדר? חונה השם סביב לראה וחלצם. זאת אומרת, מערכת המצוות היא מערכת ששומרת את האדם. אז יש, במובן הזה, יש מלאכים ששומרי האדם. על ידי כל מצווה, הקדוש ברוך הוא מוסר לו מלאך לשומרו. בהמשך יגידו לנו רק שהקדוש ברוך הוא מוסר לו מלאך, אלא ידי המצווה, האדם בעצמו בורא את המלאך הזה, שהוא זה שמשמר אותו. שהפשט הוא כמובן, כן? ששכר מצווה, מצווה. מה זה שכר מצווה, מצווה? אז בדרך כלל אומרים שכר מצווה מצווה במובן של מצווה גוררת מצווה, כן? שכר מצווה, אם אתה עושה מצווה, אז כשאתה עוסק בדברים חיוביים, אז דברים חיוביים מתגלגלים. אם אדם עושה עבירה, אז מעבירה אחת מתגלגל לעבירה השנייה, כן? אבל העומק של העניין, מה זה שכר מצווה מצווה, זה לא סתם גלגול של מצווה גוררת מצווה, אלא שכר מצווה, המצווה עצמה היא שכר המצווה. זה שעל ידי המעשה המצווה עצמו, כן, אתה בעצם זיכרת את עצמך. מה זה מלאך שמשמר את האדם? אפשר למהר עצמנו זה יצור כזה, לא יודע מה, שהוא בא ושומר עליך, כן? אבל הרעיון הבסיסי הוא בעצם שעל ידי מעשה המצווה, כיוון שהמצווה היא האמצעי שנתן לקדוש ברוך הוא לשמור את עצמנו, כן? על ידי המצווה היא עצמה המשמר, וזה בעצם המלאך שנברא. ממילא כשמדובר על אנוכי, אז מדובר על דבר ששמענו ישירות מפי השם, כן? ועל התקשרות של האדם עם ידיעת השם באמת במובן הישיר ביותר. אז הוא אומר כאן, זה לא רק שזה אלא כביכול, הקדוש ברוך הוא בעצמו שומר. כי כאן זה הדבקות של האדם בשם. לא רק במעשה המצווה שהיא מין חוט שיוצא מעת השם ואתה מתחבר עם החוט, כי צו השם הוא לא חוט, אלא צו השם, אנוכי, זה ההתחברות ישירות עם הקדוש ברוך הוא. לכן שם אתה נמצא, ואומר כביכול, הרי אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, ואנחנו כן צריכים לסיים. אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, אבל נאמר אותו, כן, זה במצוות אנוכי נברא כביכול השגחת הקדוש ברוך הוא בעצמו. כביכול על ידי אנוכי אתה בעצם יצר את הקדוש שלך. חס ושלום, קשה לומר את זה, כן? אבל זו המשמעות. הוא אומר, מה זה אתה יוצר את הקדוש ברוך הוא שלך? אלא אתה יוצר את ההתגלות של הקדוש ברוך הוא בקשר המיוחד שלו איתך. כביכול הקדוש ברוך הוא לא רק נותן מצוות לכל זה, אלא יש כביכול בחינת קודש הבריך הוא של כל אחד ואחד מאיתנו. זה על ידי מצוות אנוכי. ולכן כל כך חשוב, ואני מסיים ואני עוצר פה רק להדגיש, שיסודות עבודת השם צריכים להיות נעוצים בבסיס הזה. לא, אני לא אומר לא להתעסק עם פרטים, כי חלק מעבודת השם זה עיסוק עם פרטים. פרטי מצווה זו, פרטי מצווה זו, זה חלק מעבודת השם. אבל אסור שעבודת השם תהיה קשורה רק לפרטים. כן? צריך שאותם פרטים תמיד יהיו מחברים לנקודה הכוללת. והנקודה הכוללת, השורש של הכל, זה הדיבוק באנוכי השם אלוקיך. כן? זה השורש של כל מצוות עשה. משם הכל מתחיל, וכל עבודה עם הקדוש ברוך הוא. לכן גם כשעוסקים בפרטי מצוות מעשיות ואחרות, זה הכל צריך תמיד לראות את נקודת הראשית. ונקודת הראשית היא אנוכי השם אלוקיך, וזה הדיבר שאנחנו נקשיב לו היטב ביום ראשון ככה בבוקר. וכשנבוא לקבל את התורה, נקבל את אנוכי השם אלוקיך.